עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם? איך התחיל היום שלכם? איך התחיל סוף השבוע? איך עבר השבוע? זוכרים מתישהו באמצע השבוע ידיעה על סגירת מפעל חיפה כימיקלים? אני לא אשים אתכם, לא ממש התעניינתם. כמה כבר אפשר לשמוע על התעשייה, על הזיהום, על המפעלים, על ההפגנות ועל האמוניה? או, האמוניה, באמת, מבין אתכם. אבל הסיפור הזה הוא לא רק על המפעל הצפוני של חיפה כימיקלים, וגם לא רק על 450 עובדים, שנכון לעכשיו איבדו מקור פרנסה. הסיפור הזה הוא הסיפור של כולנו, של כל מי שחי באזור הזה, במטרופולין הגדול של חיפה, שעובד כאן, שרוצה להמשיך לגדל כאן משפחה. לטווח הארוך גם ההפסד יהיה של כולנו. סליחה מראש על הדעה הלא פופולרית, אבל כן, התעשייה לא צריכה לעזוב את המפרץ. אסור למפרץ לוותר על התעשייה. תחשבו רגע, כמה אנשים שאתם מכירים עובדים במפעלים האלה, בצ'ק פוסט? בטוח עולה לכם לפחות אחד כזה לראש. הסטטיסטיקה אגב מדברת על אחד מכל חמישה גברים באזור שמועסק בתעשייה, 20%. ואם התעשייה לא תהיה כאן, אתם כבר מבינים לבד מה יקרה. אין תעסוקה, אין פרנסה, אין משקיעים חיצוניים, אין שום סיבה להמשיך לחיות כאן. אז מה הפתרון? כסף. ואל תעשו את עצמכם מופתעים מהתשובה. כסף ורצון טוב. ובעיקר החלטה אסטרטגית של הממשלה, שתעשה הכל כדי שאוכלוסייה ותעשייה יוכלו לחיות זו לצד זו, כששני הצדדים מרוויחים. לא חסרים בעולם מקומות עם ריכוזי אוכלוסייה שממש בתוכם פועלת תעשייה. מסגשגת, מכניסה ותתפלו, לא מזהמת. איך זה? כי למישהו היה מספיק רצון, והכסף הוא כבר הגיע. יכול להיות שזה לא סוף הסיפור, כי ככה היא הפוליטיקה, הפכפכה. אבל בינתיים, 450 עובדים, שכל המאבק הזה נעשה בעיקר על הגב שלהם, הולכים הביתה. הבוקר השישי, בואו נתחיל.
סוגרים את המפעל, בואי נלך הביתה. זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם. זה עניין של כלכלה, של פוליטיקה, עניינים שברומו של עולם, אבל לא בעניין, לא בעניין שלנו. ואת יפה, כל כך יפה, וכמו אז גם עכשיו. אם תעומרי, אם תעומרי, הקשבנו לאיש שאמר ואמר ואמר,
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, דפנה צורי.
בוקר טוב, עמית.
מנכ"לית היכל התיאטרון בקריית מוצקין. את יודעת, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אבל דווקא בשבוע כזה אני רוצה לפתוח בשאלה, מה דעתך על כל עניין הטרדות המיניות שהתפוצץ השבוע, אישה בעמדת כוח, איך את רואה את זה מהזווית שלך?
אני אגיד לך, קודם כל אני חושבת שכמעט אין אישה במדינה של ההוטרדה. אין דבר כזה. כלומר, אנחנו נשים שיש לנו אחווה, כולנו יודעות בעצם על מה מדברים. אין אחת שלא יודעת את זה.
כן.
ואני חושבת שהגיע הזמן לעשות סדר בעניינים, וסדרי עולם השתנו, ואולי זה קצת מאוחר מדי, אבל עדיף מאוחר מדי מאשר אף פעם לא. ואני מניחה שעכשיו כל גבר יהדק טוב טוב את פיו ואת מכנסיו לפני שהוא יעיז להטריד מינית. כן, אני בהחלט חושבת שהגיע הזמן שזה יעשה.
אוקיי. כמעט, או בקשר ישיר באותו עניין, אנחנו מדברים על התיאטראות בצפון. אם אנחנו מסתכלים על, על שלושתם, תיאטרון חיפה, תיאטרון הצפון, וכמובן, היכל התיאטרון בקריית מוצקין, את שלושתם מובילות נשים.
תשמע, אני אומרת שנשים צריכות לנהל את העולם, כי אם אישה הייתה מנהלת את העולם, זה היה נראה אחרת.
רק נזכיר, עדי קאופמן כמובן בתיאטרון הצפון, ניצה בן צבי בתיאטרון חיפה, ואת כמובן, את רואה משהו שמשותף לשלושת המוסדות האלה, מהבחינה הזו שהן מובלות בידי נשים ושעושות את זה בהצלחה?
תשמע, צריך הרבה מאוד אינטואיציות, לדעת מה לבחור, מה לעשות נכון. צריך תכונות שאני באמת, דרך אגב, אני למשל, את הצוות שלי, באחד התיאטרון בקריית מוצקין, אני מוקפת נשים, כי אני באמת מאמינה בכוח הנשי. אני מאמינה שנשים עובדות הרבה על פי אינטואיציות, יש להן, הן יכולות לעשות כמה דברים בבת אחת.
מה זה עושה למקום?
זה עושה הרבה הורמונים. מה זה עושה למקום? יהיה אחווה, אחווה זה משפחה. היכל התיאטרון בקריית מוצקין הוא משפחה, ואתה מרגיש את זה באהבה, בחום. אנחנו משתפות הרבה חוויות, יש לנו הרבה צחוקים. אנחנו יכולות לחלוק הרבה חוויות שאנחנו רק אחת, רק אישה מבינה אישה.
כן.
אין ספק בכלל. אתה יודע שאומרים שלנשים יש שפה שונה מגברים.
כן.
אז אפשר, זה בא לידי ביטוי גם ביום יום בעבודה.
למשל, איך?
לתת לך דוגמה, כל מיני דברים שנגיד אפילו בתחום האישי שקרה למישהי אתמול, אז אנחנו עושות מזה צחוק, ועם גבר אז השיח הוא היה שונה, וגם לא היינו יכולות להיות פתוחות כל כך, אם גבר היה בסביבה כמובן.
אני, את יודעת, על הצגות אנחנו שומעים הרבה ביקורות טובות, גם על חוויית הקהל בהיכל התיאטרון, אבל לא מעט מחמאות מגיעות דווקא מהאומנים עצמם. ואולי זה דווקא קשור למה שדיברנו על הרגע.
אז בוא אני אסביר לך משהו. קודם כל, היכל התיאטרון בקריית מוצקין הוא קצת שונה, מכיוון שהשחקנים שהם יורדים מהוואנים, הם אומרים, הגענו הביתה. והקהל שמגיע אומר, אני חלק ממשפחה. וכשבית ומשפחה נפגשים, נוצר הדבר הזה שנקרא היכל התיאטרון בקריית מוצקין. כי כולם מרגישים מאוד 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 נוח בהיכל. הקהל הוא לא בן ערובה אצלנו. אנחנו שם בשבילו, ולא הוא בשבילנו. וכשנקודת הנחה שלך היא כזו, מה שעשינו בהיכל, אנחנו קונים, יש לנו משהו בסביבות 60-70 הצגות / מופעים בשנה, שאותו מנוי יכול לבחור מתוכם. אין הצגות קבועות, ואז כל אחד תופר לעצמו חליפת מנוי לפי המידות שלו.
Okay.
והוא מרגיש מאוד, מאוד נוח עם זה. יכול לבוא אלייך אחד ולהגיד, תשמי, אני מת על קומדיות. בואי, תעשי לי בעצם מנוי של קומדיות. אז אני תמיד משחילה לו גם לא רק, כי אני חושבת שתיאטרון יש לו תפקיד בחיים, הוא צריך גם לטלטל, לזעזע, לשים לנו מראה מול העיניים, אבל אני בהחלט אבוא לקראתו ואני אעשה לו מנוי שהוא רובו מקומדיות. אחד יגיד אני אוהב יותר מחזות זמר, אחד מחזות ישראלית, אחד מחזות מתורגמת, קלאסי וכו' וכו'. כל אחד יכול לבחור לעצמו את המנוי כמו שהוא אוהב. השחקנים מרגישים אצלנו לגמרי בבית. אתה יודע, אם אני מזמינה לשחקן, למשל, רפלקסולוג אחרי הקלעים, כי אני יודעת שהוא עומד על הכב, ויש לו בהפסקה ומטפלים בו, הוא אומר לי, אני משחק פה יותר טוב מאשר בתיאטרון המקורי שלי, כי אני מרגיש פה הכי טוב בעולם. כששחקן מרגיש טוב אחרי הקלעים, רואים את זה על הבמה.
הזכרת בית, הזכרת משפחה. שנה מהיום, שוב בחירות מקומיות, את ראש העירייה בקריית מוצקין, את מכירה כמובן היטב.
מאיזשהו מקום, כן.
יסגור בעוד שנה קדנציה חמישית. אני לא רוצה ליצור איזה סכסוך בבית, אבל אולי הגיע תורך.
לא, לא, אני ממש לא פוליטיקה, אני בתיאטרון, לגמרי בתיאטרון, אני אוהבת את העבודה שלי. אני חושבת שאני בשליחות. אחד התיאטרון...
אנחנו בקריית... מדברים על חיים צורי, כמובן.
כמובן, אנחנו מדברים על חיים צורי, ראש העירה, אחד והיחיד. אני רוצה להגיד לך משהו. לפעמים שואלים אותי, תגידי, איך את חיה בתיאטרון? את כל כך הרבה שעות, אני עובדת משהו כמו בין 18-19 שעות לפעמים ביום. איך את מחזיקה ממד? ומול כל מיני דברים אחרים גם. את יודע מה אני אומרת? אני בשליחות. כשאני יורדת למטה, כמו אתמול למשל בערב, אתמול היה הרספרי. כשירדתי למטה, ואני ראיתי 900 איש עומדים על הרגליים, צועקים בראבו, מריעים, מתרגשים, שמחים, צוחקים, בוכים. אני אומרת, זו שליחות. בנו לך קירות ומילאת אותם תכנים. וזה שתשמע, זה לא מובן מאליו שאנשים יוצאים בערב, גם מוציאים כסף, באים בערב, יוצאים מה, את יודע, מהקומפורט זון שלהם, מהבית, לפעמים שהם יושבים מול הטלוויזיה, ובוחרים לבוא, וזה לא מובן מאליו. ואני מאוד מאוד מעריכה את הקהל. ואני מודה לו על זה.
ובכל זאת, יתמודד גם בשנה הבאה?
כן, חיים צור מתמודד.
כמשפחה, איך אתם נערכים לשנה כזו שתהיה מלווה בהרבה יצרים ובהרבה ביקורות, שחלקן כבר שאנחנו שומעים ועוד נשמע, קרוב לוודאי, יש איזושהי ערוכות מיוחדת?
תשמע, אתה יודע, אני זוכרת ש... עוד בהתחלה, ב-25 שנה כבר זה כמעט, בעצם חיים צורי לא מפסיק לעבוד יום אחד. אם תשאל אותי מתי אנחנו מתחילים להיערך לבחירות, אנחנו אף לא הפסקנו. אתה כל הזמן עובד. בעבודה כזאת, ראש עיר, זה אבא של עיר. אתה לא יכול להפסיק לרגע אחד לעבוד, אתה באמת כל הזמן עובד, והיום יש לך את הפייסבוק, ואנשים מרגישים מאוד מאוד נגישים לחיים, ופונים אליו, והוא עונה אחד אחד. ותשמע, זה בית שכולו, קירת מוצקין, אתה יודע, אם הבן שלי מצלצל לה באמצע לילה ואומר, אמא, תשמעי, אני רואה אור באיזה משרד בעירייה, אתה מבין? כלומר, כולנו מרגישים חלק ממשפחה שנקראת קירת מוצקין, וכולנו מגויסים למען קירת מוצקין העיר, ואנחנו מרגישים בשליחות כולנו.
לא מעט יריבים פוליטיים, גם בציבור, גם גורמים שיושבים במועצת העיר, או שהיו רוצים לשבת במועצת העיר, הדברים האלה מגיעים ממש עד מילולית, עד פתח הבית.
קודם כל זה נכון, זה בסדר, זה מדינה דמוקרטית. אני אומרת שכל עוד מישהו רוצה להגיד ביקורת והיא עניינית והיא נכונה ולא דברי שקר, אז לגמרי סבבה, זה בסדר גמור, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו בעד גם, הרבה פעמים אני אומרת, בואו תבקרו, אולי עשיתי משהו לא נכון, אני גם קוראת לפעמים לצוות שלי, בואו תבדקו אותי, תגידו אם אני עושה הכל נכון. כשביקורת הופכת להיות לא עניינית, בוטה, משמיצה, שקרית, זה מרגיז. עד אז אני לא מתרגזת בכלל, זה בסדר גמור.
כן. רגע אחד קשה במיוחד, בכל זאת, בקדנציה הנוכחית.
אתה יודע מה, אולי כן, בעצם יש רגע אחד. כשמפנים את החיצים אליי, בשביל מה? למה אני קשורה לעניין? כאילו, חיים הוא המתמודד, חיים הוא זה שהוא נבחר הציבור, רוצים להילחם נגדו, זה סבבה. לדעתי, אותי היו צריכים
להשאיר. משתמשים בך, בנוכחות שלך?
בהחלט שכן. כן? אבל אני חושבת שנשים של פוליטיקאים צריכים להשאיר מחוץ למגרש המשחקים הפוליטיים, כי אני לא פוליטיקאית, אני מנכ"לית אחד תיאטרון של קירת מוצקין, עובדת של רשת המתנסים של קירת מוצקין. אין ביני לבין פוליטיקה שום דבר, זה אפילו לא מעניין אותי, ואני חושבת שהיו צריכים להשאיר אותי מחוץ למגרש המשחקים הזה.
אוקיי. את מצליחה? להשאיר את עצמך מחוץ למגרש הזה?
כן, לגמרי.
החיבור הוא בלתי נמנע.
החיבור הוא, תשמע, לפעמים...
בטוב וברע, כמובן.
לגמרי, אז תשמע, קורה שחיים בא ומתייעץ ושואל, ואני עונה ואני אומרת מה שאני חושבת, אבל מה קשור בין זה לבין כל מיני השמצות שהן פשוט לא לעניין, אבל אתה יודע, כשאתה ממוקד מטרה, אתה רואה רק אותה, אתה לא רואה, הכל זה דרכים משניות, אני אף פעם לא יורדת לדרך המשנית, אני כל הזמן נוסעת בדרך הראשית, אני ממוקדת מטרה, אני רואה רק מטרה אחת, היכל התיאטרון בקריית מוצקין, הקהל שלי, השחקנים, זו המטרה שלי.
במשפט, מה האתגר הכי גדול של היכל התיאטרון בשנה הקרובה?
להמשיך להיות בדיוק משהו, וזה יהיה, אני אהיה מאוד מאושרת מזה, לתת בית חם לשחקנים ולקהל שלנו כמובן.
דפנה צורי, מנכ"לית היכל התיאטרון בקריית מוצקין, אני מאוד מודה לך, ושיהיה לך סוף שבוע מצוין.
אני מודה גם לך, ואני מזמינה כמובן את הקהל לבוא להיכל, מקום מקסים להיות
בו. תרבות זה תמיד טוב, אנחנו בהחלט ממליצים. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
כן.
מלך, בוקר טוב.
בוקר אור, יקירי.
הפעם אני מוודא איתך באופן אישי, אני רוצה מילה שלך שהיום אתה מגיע לפה.
כן, גם, תשמע, נסעתי תפילה מיוחדת לצורך העניין, ואני מאמין שזה סוף סוף יקרה.
אתה יודע, שלפני שבועיים הפגנת חרדים, שבוע שעבר פיצול ערוצים, הפעם אין תירוצים, אתה כאן איתנו בהמשך התוכנית.
בעזרת השם.
סגור.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למועצת הבוקר השישי שלנו, מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב הרכילות של העיתון קולבו. ואנחנו מיד פותחים עם הנושא הראשון. צעיר מדליית אל קרמל לפני גיוס לא הורשה להיכנס בסוף השבוע שעבר למועדון בקריות, ורק בגלל שהוא דרוזי. גיא, זאת לא הפעם הראשונה, קצת בעייתי כל העניין הזה של הפרופיל של הבליין שמגיע לשערי המועדון.
נורא והיום, די לגזענות, זה באמת מה שיש לי להגיד על זה, אנחנו פשוט, יש לנו בעיה עם ערבים, יש לנו בעיה עם דרוזים, יש לנו בעיה עם אתיופים, יש לנו בעיה עם רוסים, יש לנו בעיה עם חרדים, יש לנו בעיה עם כולם, פשוט צריך להפסיק עם זה, פשוט צריך לעצור את זה.
אולי פשוט צריך להוציא קצת את הכוח מהידיים של, סליחה, על ההתנסות, ילדות בנות 22-3, יחצניות שעומדות בפתח המועדון, מאיה?
אני חושבת במקרה הזה של סלקציות במועדונים, זה איכשהו לא קורה איזשהו גל תגובות בפייסבוק, כמו שקוראים בהרבה נושאים אחרים, והכוח הוא לא אצל הסלקטוריות, הכוח הוא אצלנו, אנחנו הצרכנים, האזרחים, הציבור, ואיכשהו בפייסבוק, לא רק שמגלים את התופעה ויש גל של מחאה, נגיד כמו בנושאים אחרים שבוררים לנו, אלא הפייסבוק להפך, והרשתות החברתיות דווקא מעודדות גזענות, ופתאום נגיד, יש את נושא התימנים שהפכו, עשו פתיחות על תימנים, שאין קבוצת וואטסאפ או קבוצת פייסבוק, שאין בה פחות פעם אחת ביום בדיחה על תימנים.
נכון.
אני חושבת שבמקרה הזה האחריות היא עלינו, אנחנו יכולים לשנות, כמו שעשינו בנושאים אחרים, הנושא הבוער, האחרון, זה נושא
הפרדת המיניות. גם עלינו, ואולי גם הגיע הזמן שאתה יודעת, המחוקק יגיד את דברו בעניין הזה. בועז, ריכוז המועדונים בקריות, זה אולי בעצם כאן תמון כל הסיפור הזה, ערבוב של אוכלוסיות מכל האזור.
תראה, דבר ראשון, המחוקק כבר אמר את דברו, אני ממשיך את הדברים שלך, אני זוכר שאז יצא איזה חוק נגד אפליה, נגד סלקציה, גם המילה סלקציה, אתה יודע, היא כן. קונוטציות לא בדיוק טובות כשמשתמשים בה במילה, אבל אני מכיר את המועדון, ובלי כל קשר יש לי חיבה יתרה לעדה הדרוזית, שאגב היא דת, ולא לא עדה, אבל לא משנה. אני גם כשהייתי מפקד בכלא 6, כל החניכים התורנים שלי לקחו אותם שהם יהיו דרוזים, כי זה ידוע שהם חיילים מעולים. עכשיו, הנקודה היא פה, מה שלא שמתם לב, אני לא יודע עד כמה זה נכון, הקטע הזה שלא הכניסו בגלל שהוא דרוזי, כי קראתי את התכתובת שיצאה, אתה יודע, לתקשורת.
כן, יש להם תכתובת ה-SMS'ים.
מדובר ביחצנית, עכשיו, אני יודע שהוגשה תביעה נגד המועדון, אבל אתה יודע, המועדון יכול לבוא ולהגיד, זה לא משהו שאנחנו אמרנו. זה בסך הכל ילדה, כמו שאמרת, צעירה, שכנראה אולי שמעה את זה מהמנהלים שם, אני לא יודע, אבל הם יכולים לבוא ובסופו של דבר להוכיח שכן דרוזים ונוצרים נכנסים, מה יעשה אז התובע, וכמובן שלי בעיתו, אני בצד שלו, כן?
כן, זה בדיוק העניין, שוב אנחנו מדברים על יחצנית בסופו של דבר שהיא הייתה שומרת הסף במקרה הזה, ואנחנו עוברים לנושא הבא. בעוד שנה זה קורה בחירות לרשויות המקומיות, חגיגה של דמוקרטיה או מפגן של שעננות. מאיה, את סיכרת כמה מערכות בחירות מקומיות, היית בעבר עורכת הראשית של עד הקריות, שיעמומון?
אני חושבת שהבחירות לרשויות המקומיות בקריות הן חגיגה לדמוקרטיה בערך כמו הבחירות בסוריה עוד לפני עידן המורדים. כאילו כל ראש עירייה בקריות יש תמיכה של 80-90 אחוזים.
הרבה פעמים גם מול אפס מתמודדים.
לא, יש ניצני אופוזיציה שמנסים להתעורר, אבל קשה מאוד לייצר אלטרנטיבות חזקות, בטח כשראשי ערים זה כמו ראש מדינה ששולט בכל המנגנונים ובעובדים, ויש לו יכולת לוגיסטית הרבה יותר רחבה והרבה יותר חזקה.
גיא, מה יכול להעיר את
ה... המנחות, כן. זה שלפחות ראשי ערים בקריות לא מככבים בחדרי להב 443, כאילו, אז שימשיכו לבחור בהם.
זה נכון. גיא, מה עושים כדי קצת לעורר את העניין הזה? מבחינת, אתה יודע, עניין הציבור, לא חוכמה לא לבחור ואז להתלונן 5 שנים.
צריך, קודם כל אני מסכים איתך, הציבור צריך לדרוש וצריך לצעוק, ואם לצעוק לא עוזר צריך לצרוח, ואם לצרוח לא עוזר אז לשרוף צמיגים. אבל אני חושב שגם אחד הדברים שקריטיים זה להתחיל לספק לחברי מועצת עיר שכר, לשכה, סיוע ארגוני, שיהיה להם את היכולת לאתגר את ראש העיר, שיהיה להם את המידע ואת הכלים כדי שיוכלו לעשות עבודה פרלמנטרית רצינית במועצות הערים. זה כבר קצת יעשה שינוי גם במי הולך לשם וגם באיך החלטות מתקבלות.
בועז, כמה זה בכלל מעניין את הציבור מי יהיה ראש העיר שלו?
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד לגבי העניין של כל הנושא הזה. אותי יחסית הנושא של בחירות מוניציפליות לא מעניינות מאחר, ולי זה מזכיר, ואני אוהב את זה, את תקופת שלטון המפאי בשנות ה-50, שכולם בוחרים, ובסוף יוצא איזה מישהו שנראה מפאיניק, שרק לובש עניבה וחליפה, זקן, והוא ראש העיר. לדעתי, צריך פה את החוק, בניגוד לחוק הארצי של ראש הממשלה, חוק מוניציפלי שכל שתי קדנציות צריך להחליף ראש עיר, שהוא לא יכול להתמודד בפעם שלישית. כמובן, הצעיר יותר את המתמודדים, רואים את זה בעולם, זה הטרנד החדש. צעירים שגם נראים טוב, עוברים מסך, שיש להם מוטיבציה, שיש להם אמביציה, ולדעתי אנחנו נראה את זה גם בבחירות המוניציפליות, אם לא עכשיו בעוד שנה, אז לדעתי אולי בבחירות הבאות.
בוא, זה לא מצוין, אני חושבת שצריך להשית אותו גם על ראש ממשלה, אתה יודע.
זה לא אמרתי.
בוא, אז אני עדיין בהלם מהסקופ השבועי שאתה היית מפקד בכלא 6.
אני חושב ש...
אתה לא ידעת, ועכשיו אתה יודע.
בדיוק.
אולי ישבת אצלי פעם.
השאלה, אתם יודעים, חברים, אנחנו מדברים על נכון, העולם רוצה מנהיגים צעירים, לבושים יפה, נראים טוב, אבל מה בסוף נשאר עם כמה כוכבני רשת, ופחות עם מנהיגים, פחות עם אנשים שיבואו עם אג'נדה, ויעשו דברים למען הציבור. מה היה?
בעולם זה לא קורה, בעולם הם לא כוכבני רשת, בעולם זה אנשים צעירים, חלקם מבטיחים, וגם ביבי לפני 20 שנה היה איש צעיר ומבטיח, בועז.
זה נכון, ואנחנו עכשיו נסיים עם הצלילים האלה. השבוע ציינו 30 שנה למותו של זוהר ארגוב, ואין ספק פורץ הדרך של הזרמר המזרחי. בועז, נראה שהמיתוס הזה ממשיך להתעצם עם השנים, אנחנו מדברים על המלך.
המיתוס אכן ממשיך להתעצם, אני אגיד לך עוד משהו. את השירים של זוהר הכרתי רק בימים האחרונים, אתה יודע, אני לא גדלתי בבית על זוהר ארגוב, המוזיקה המזרחית.
אמרת, רגע, אמרת שאת השירים של זוהר, לשירים של זוהר התוודעת רק בימים האחרונים של מה, של חייו?
אני אגיד לך למה, בעקבות הסדרה, זוהר ארגוב סוף עצוב ידוע מראש, סדרה שעשו דני דותן ודליה מבורך בערוץ 8, לא יודע אם נחשפת אליה.
בהחלט.
יפה, אז זה לדעתי פה הסדרה, אתם חייבים לראות אותה. הסדרה בעצם, לדעתי שוב, אכן מעצימה גם תמיד את זוהר, לא כזמר, זוהר שיש לו יכולות ווקליות ומנעד שאין אותו לאף אחד, גם היום בזמר המזרחי לדעתי אין אותו. ובלי כל קשר, הזמרים המזרחים יותר טובים מהזמרים האשכנזים, אז אני מקווה שאתם מסכימים איתי. אבל הסדרה מנציחה אותו כזמר גטאות, מראה מאיפה הוא צמח. ולדעתי, גיא פדה, זה המשך ישיר לניצחון של הליכוד ב-77, שאתם קוראים לו מהפך, אבל מי יכול לקרוא לו מהפכה? כי ברגע שהליכוד עלה לשלטון, הוא פתח דלתות להרבה זמרים שעד היום נחשבו כזמרי גטאות. וברגע שפתאום באה מפלגה כמו הליכוד, שמלא את קרנם של המזרחים, אז היה איזשהו מקום לזמר כזה שמייצג אותם, אבל לא בתקשורת. כי בתקשורת, בניגוד ליום שהליטות השתנו, אז עדיין שלטו כל אותם הפייניקים שראו בו כנטע זר, כמשהו שאפשר לגחך עליו, וגיחכו עליו אגב.
גיא, זה עוד מקרה שבו אנחנו צריכים לדעת להפריד אולי בין האומן לבין הרקורד שלו וחייו האישיים. אנחנו זוכרים מעשים שגם הסדרה שבועז הזכרת מדברים על, הסדרה מדברת עליהם, דברים שאתה יודעים, בסך הכל לא היו מקובלים אז וגם לא מקובלים היום.
בהחלט, אני גם מסכים איתך בועז שזוהר, כמו באותה תקופה גם זמרים כמו ניסים סרוסי, באמת סימן איזשהו קבוצה שהושתקה, ומרד וקול של השכבות החלשות ואוכלוסיות חלשות והמזרחים. אני מסכים איתך במאת האחוזים. אני יכול גם לספר לך כשהייתי בקורס מקים, אני נחלאוי, יצא באיזשהו שלב השמועה בקרב הגולנצ'יקים שיש לי קסטות של מוזיקה מזרחית, והיו באים אליי בתור הגולנצ'יקים לקחת קסטות, אז גם בשבילך בועז. לשאלתך אני רק אגיד בקצרה, אני מסכים איתך בהחלט, יש את הזמר המופלא, החשוב והמיתוס, והדבר הזה הוא ראוי. ובנפרד, כן, בנפרד מהאיש, והאיש, מה שנקרא, אחד לא משנה את השני, הוא זמר נפלא למרות הבעייתיות של מעשיו, ומעשיו חמורים, צריך לדבר עליהם, בנפרד מהעובדה שהוא זמר דגול.
למאזינים הצעירים שאנחנו נסביר להם בהמשך מה זה קסטות, אבל...
אגב, אני חושב שאם אנחנו נשווה את המלל של השירים של אז, של שנות ה-80 של זרקוב, לעומת המוזיקה המזרחית של היום, אני מתבייש בכלל לקרוא לעצמי מזרחי כשקוראים למוזיקה הזאת מזרחית. אין בכלל מה להשוות.
נכון. אז רגע, אני רוצה את זה להפנות למאיה, מאיה, זוהר ארגוב, אם היה...
מאיה כחבר את מוזיקה מזרחית ידועה.
זה נכון. לו היה היום בחיים, היה כבר בין 60 פלוס, 62 אם אני לא טועה, מה הוא היה עושה היום? איפה היינו רואים אותו היום?
איפה היינו רואים אותו היום? כנראה בחתונה שלי, שאף פעם לא תקרה, אני לא יודעת, אני מניחה שהוא היה נשכח, הוא היה נשכח מהתרבות הישראלית. אני חושבת שזוהר ארגוב נחרט בתודעה הקולקטיבית, גם המזרחית וגם האשכנזית, גם כל הפורץ דרך, והוא גם כי הוא היה איזשהו קורבן תרבותי וחברתי, ובגלל זה אנחנו גם יכולים לסלוח לו ולשכוח שבסוף הוא ישב בכלא אחרי שהוא נחשד באונס, הוא כבר הורשע באונס, אבל כי זוהר ארגוב גם לקח אחריות, וזוהר ארגוב גם שילם את המחיר הכבד ביותר שאפשר לשלם, הוא שם קץ לחייו, אז אנחנו נוטים לסלוח לו. אבל אין ספק שהוא פורץ דרך, והיו לא מעט פורצי דרך, כמו שגן, איך שתזכיר, היה את ניסים סרוצי,
אהובה עוזרי,
אבנר גדסי, אני בטוח שכולנו מתגעגעים, כמו שאמרתם, לאיחוד של הטקסטים, כי באמת היה דובר על טובי הכותבים, בלי לזלזל באף אחד מהכותבים היום. גיא, עוד מילה שלך לגבי העניין הזה?
כן, אני חושב שהסיפור של האליטות שבו אז הזכיר מתבטא גם מה שקרה למוזיקה, ושנות ה-70 כשהייתה באמת מוזיקת מחאה, היא הייתה בועטת, היא הייתה חכמה, היא הייתה לה אמירה הרבה יותר משמעותית, וככל שהיא הפכה להיות האליטה והמיינסטרים, גם התכנים והמוזיקה, וגם אני מסכים איתך בו, אז האיכויות הווקליות יידרדרו.
אני הבנתי שאתה ראית את הסדרה עליו, מה אתה אומר על הציטוטים שהביאו שם שהוא אמר, אפרופו אפליה וכו'?
בהרבה מהדברים אני מסכים.
ברצינות?
כן. אל תעשה ממני סטריאוטיפ.
אם לא שמעת ציטוט, אז בסדר.
האמת היא, גם אני ראיתי את הסדרה. אני חושבת שמה שיפה בסדרה, הסדרה גם מספרת את סיפורו של זוהר ארגוב, אבל היא מספרת סיפורה של האפליה כולה, כי כשהולכים לשיכון המזרח בראשון לציון, אז רואים שם אנשים שאף פעם לא קיבלו סיכוי שווה, אף פעם לא קיבלו הזדמנות שווה.
אז הפאנל, יש פה תמימות די בפאנל שהייתה אפליה.
כן, כן, הייתה אפליה. וזה לא פותר את ביבי מכלום.
איזה כיף לשמוע את זה ממערך ניק.
ובכל מקרה, אנחנו, אתם יודעים, נשארנו עם המוזיקה הטובה שתישאר איתנו כנראה לנצח. חברים, אני מאוד מאוד מודה לכם על ההשתתפות שלכם כאן איתנו היום. מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב הרכילות של קולבו. חברים, תמיד כיף איתכם, אחלה סוף שבוע.
כיף איתך.
טוב, שניים, ביי.
ביי, תודה.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
את הסיפור הבא כולכם ודאי זוכרים. סוף העשור הקודם, שמועות על בת הים הקטנה שהופיעה בחופי קריית ים, הצליחה להצית את הדמיון של כולנו, ובמיוחד של קרן בן רפאל, בימאית ויוצרת. בוקר טוב, קרן.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
קרן, עד כמה הסרט הזה נצמד לעובדות, עד כמה שאפשר לדבר על עובדות בנושא כזה?
סרט מבוסס ככה... זאת אומרת, הרעיון הראשוני של הסרט בא מהסיפור שקרה בקריית ים, השמועה הזאת ואיך זה ככה השפיע על העיר. חלק מזה אולי קצת אמיתי, הרבה מזה זה הפנטזיה שלי על מה, על מה קרה עם זה ככה.
איך באמת עושים סרט על משהו ש... את יודעת, בינינו, כן? אף אחד לא שומע. סביר להניח שלא באמת קיים.
כן, אבל הסרט הוא לא על בתולת הים.
Okay.
הסרט הוא על אנשים כמו רוב הסרטים. הסרט הוא על בחורה צעירה... שגרה בקריית ים, שמשחקת אותה ג'וי ריגר, ושככה רוצה לעוף מהעיר וכו' וכו'.
כן.
על אימא שלה, שמשחקת אותה אבגניה דודינה, שיש לה בית קפה בחוף, בית קפה כושל.
כן.
ופתאום נכנסת השמועה הזאת לתוך החיים שלהם.
שזה למעשה סרט עלילתי.
לכל דבר.
סרט עלילתי לכל דבר.
שמבוסס על אותו סיפור, או אולי, את יודעת, תרגיל יחצני, אף אחד לא יכעס אם נגיד את זה, שבאמת היה בקריית ים.
תרגיל יחצני די גאוני, אני חייבת לומר לזכותם של...
מסכים?
כן.
נכון.
כן. ובסרט אני ככה משתמש בזה גם בצורה, איך לומר, זאת אומרת, קונקרטית, זאת אומרת, באמת אז העיר מתחילה קצת דברים קורים, מגיע איזה עיתונאי, מיכאל אלוני במקרה שלנו, שמתחיל סיפור רבה, זאת אומרת, זה גם משהו שכאילו מביא לדברים מציאותיים, אבל מצד שני זה אכן סיפור שהוא לא מציאותי, כמו שאמרת, ואני חושבת שבסרט יש פעם מאוד סימבולי גם. יש משהו גם לגבי בתולת הים כשלעצמה, מה שהיא מסמלת עבורי, מה שהיא סמלה בכל מיני גם אגדות וכו', זאת אומרת שזה איזשהו, זה אישה בהתהוות, אישה ככה שהיא לא לגמרי עדיין אישה, היא בין לבין, היא תמיד תהיה בין לבין באיזשהו מובן, ובאמת הדמות הראשית שלי היא ככה, היא נערה מתבגרת שככה על הטווח.
את יודעת, זה מאוד מתבקש לשאול, אנחנו מדברים על סיפור שבו, יודעת, בואי ננסה להגדיר אותו אולי כאיזשהו עניין פריפריאלי, משהו שקורה בקריות מבחינתנו, כמובן קרוב לבית או הבית עצמו, אבל מבחינת התעשייה, משהו שקורה אי שם בפריפריה. איך הדבר הזה, את מצליחה כבימאית הסרט להעביר אותו לצופים שלך?
כן, אני חושבת, קודם כל, בסרט יש גם מידה של ציניות, הסרט לא מתייחס לזה לחלוטין ברצינות. יש לחבי, בעיקר ילדה אחת שמאמינה, וכיסנו את כל השאר, וככה, כל אחד מנסה קצת לנצל את זה. מבחינה הפריפריה, זאת אומרת, אני חושבת, זה חלק ממה שעניין אותי, זה העין שלי על זה, אני דווקא לא מכירה מהקריות. ואני חושבת שבניתי איזשהו סוג של קריית ים שהיא לא לחלוטין אמיתית.
אוקיי.
השתמשתי בכל מיני אלמנטים שמאוד מצוחן בעיניי. אני חושבת שזה מקום מדהים לצילומים, אגב, גם האנשים, צילמנו הרבה אנשים מהסביבה, מקום מדהים לצילומים, אבל באמת ייצרתי ככה את העין שלי על פריפריה, זה באמת לא לגמרי מציאותי. ומה שקורה שם, למשל, בבית הקפה, שבכלל, אני אתן לך אנקדוטה קצת סוד, הוא בכלל צולם בבת ים, בית הקפה.
אוקיי.
וכאילו חיברתי אותו לקריית ים, זאת אומרת, במקרה, זה פשוט היה המקום שהכי רציתי לצלם בו.
כן.
והבית קפה עצמו הוא ככה בית קפה שיושבים בו שלושה רוסים כל הזמן. זאת אומרת, זה בערך ה... אז ייצרתי שם איזשהו אווירה מאוד ייחודית, באמת מאוד פריפריאלית. וזה חלק מה שעניין אותי בסרט, ובמה שאני פגשתי בעשרות הנסיעות שלי לשם. יש שם אוכלוסייה כזו מאוד מעניין, מאוד מגוונת ומאוד, זאת אומרת, אני זוכרת שבהתחלה כשאתה מדברת עם אנשים ברחוב, הרבה מהם בכלל לא ידעו, לא הבינו על מה אני מדברת, כי הם בקושי דיברו עברית.
השם של הסרט קצת נותן לנו איזשהו ספוילר, אין בתולות בקריות, כך הוא יקרא. מתי, היכן נוכל לצפות בו?
הסרט נמצא עכשיו בסוף של תהליך הפוסט-פרודקשן, זאת אומרת בסוף של תהליך העריכה וכו' וכו'. הוא עכשיו נשלח לפסטיבלים, ואני מניחה שאחרי זה מקווה שאולי בקיץ, אולי אחרי, הסרט כבר יצא לקרנים.
יפה, אנחנו כמובן נמתין לו בסקרנות. קרן בן רפאל, בימאית הסרט אין בתולות בקריות. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, סוף שבוע נעים.
תודה רבה.
ביי, תודה רבה.
השפה שאנחנו מדברים, אני צועק, את בוחרת מילים, את בוכה, אני שובר את הכלים, אני דובר אמת. את מציירת אותי משוגע, את קוראת, אני שותה כמו חיה, אני רקעתי מקוס המלאה, אני דובר אמת. אין שח כל מי שיתקרב, הרחיק כל מי שיתערב, לטרוף אותם כמו זאב, אני דובר אמת. עכשיו תקשיבי לא לה, אני סתם בחור שכונה שמאוהב במלכה, אלוהים נותן כפול שנים עם ראש נפול. עכשיו תקשיבי לא לה, מתרגל את המידה סקופה, אני חותך אותך באמצע שיחה,
בקרוב אני אמות מקנאה, אני דובר אמת. אנשך כל מי שיתקרב, ארחי כל מי שיתערב, אתרוף אותם כמו זאב, אני דובר אמת. עכשיו תקשיבי לא לה, אני סתם בחור שכונה שמאוהב במלכה. אלוהים נותן כפול שנים עם ראש נפול. עכשיו תקשיבי לא לה, לא לה.
השישי, מגיש עמית לוי.
בערך דקה וחצי אחרי שחג סוכות עבר ונגמר, כבר היה בלתי אפשרי להתעלם מהן, הסופגניות כבר ממש ממש כאן. מיקי שמו, הקונדיטור הלאומי, יש עוד חודש עד חנוכה, מה הקטע?
הקטע שכבר אנחנו במרוצת הסופגניות, אנחנו כבר התחלנו, אנחנו זה, כל הקונדיטוריות אפשר לומר מיד אחר שמחת תורה, התחילות, את ההכנות, לקראת חנוכה. ככל שהזמן קרב לקראת החג, ככה אנחנו יודעים לייצר יותר, מאומנים, משושפים, כבר יש את הקולקציות, יש את הסוגניות, המקוון הוא גדול.
תגיד, זה רק אני או שכל שנה הדבר הזה קורה יותר ויותר מוקדם?
זה כל שנה הולך ונהיה באמת, כמו שאמרת, יותר מוקדם, ואני קודם ציינתי מיד לאחר שמחת תורה, כבר יש בקונדיטוריה סוגניות. מיד בסוף שבוע הראשון, לאחר שמחת תורה, כבר באים לקונדיטוריות ומבקשים סופגניות.
כן.
זה מדהים, אתה יודע, אצלנו בארץ, אומנם חודש לפני, אנחנו ממש במה שנקרא בתאוצה, עם הסופגניות. במדינות באירופה אנחנו רואים בגרמניה, 3 חודשים עד מרץ, עד מאי, ממרץ עד מאי, יש תקופה שעושים את הסופגניות. בצרפת אנחנו רואים שיש סופגניות עם תפוחים ועם קרם וניל, אפילו לא עגולות, מלבניות. גם כן תקופה מאוד צרה. אצלנו אמנם זו תקופה קצרה כי זה חג, אבל אני מניח שאצלנו אם היה כל השנה היינו גם חוגגים ואוכלים והייתה לנו חגיגה גדולה.
אז זהו, אז אנחנו בעצם יודעים מראש, אני מניח שאתה יודע מראש שמדובר באיזשהו שיא מחירות שנתי וקבוע, כל התקופה הזו של חנוכה, למה הסופגניות בעצם לא תפסו כמשהו שאפשר לקנות אותו בקונדיטוריות ובמאפיות כל השנה?
הסופגניות בדרך כלל תקופת המחירה הגבוהה שלהם, הגדולה שלהם, היא בחג החנוכה, בשבוע של הדלקת הנרות. הם לא תפסו לדעתי רק מסיבה אחת, שאצלנו אנחנו רבועים בחגים, ויש לנו חג ועוד חג ועוד חג, וכל חג יש לו את המאפיין אוכל שלו. ואתה יודע מה, אנחנו כבר היום לפני חנוכה, אנחנו יודעים מה יהיה בפורים, ואיזה עושה המן יהיו, ואיזה קולקציה תהיה, ואיזה מעליות יהיו. ולכן אני חושב שאת הטעם הטוב של הסופגניות אנחנו משאירים רק לחג החנוכה. מעבר לזה אנשים פחות מבקשים אם בכלל. יש עוד דבר שראוי לציון, נושא הטרנד הבריאותי, שהסופגניות הם כשמן כן הם ספוגות בשמן.
כן.
ספוגות בשמן זה אומר שהן מטוגנות. ונכון שהסופגניות יותר קטנות מבעבר, אבל עדיין הם עם ערך קלורי יחסית גבוה. ואם כבר לאכול, אז הישראלים מעדיפים לאכול, ומה שנקרא את החטא לעשות דווקא בחג, אני אומר במרכאות, ולאכול את הסופגניה שהיא עדיין עם ציפוי כזה או ציפוי אחר ועם מעליות מאוד מעניינות. אבל אני אומר, מהסיבה הזאת אנחנו עדים לכך שיום אחרי חג החנוכה אין כמעט ביקוש לצריכה ולקנייה של סופניות בקרב האוכלוסייה.
שזה מעניין, כי למשל פירות יבשים, אנחנו אמנם סיאם מגיע בט"ו בשבט, אבל אנחנו אוכלים אותם כל השנה, אז אתה כבר יודע מה יקרה בעוד חודש. מה אתה מתכנן לנו בחנוכה הזה?
בחג החנוכה הקרוב, הקרב הוא בא עלינו לטובה. אני יכול לומר שתהיה לנו קולקציה רחבה של סופגניות שיש להם קשר ישיר למה שקורה ביומיום בקונדיטוריה. למשל, סופגניה צ'יסקייק.
כן.
שתהיה עם קרם גבינה וקרמבס למעל של שקדים. תהיה לנו סופגניה שהיא תהיה מתאימה יותר לילדים, סופגניה שהיא פרר רושר, סופגניה של שוקולד, שאני לא אגיד את השם שלו כרגע, אבל שוקולד שמאוד חביב על ידי, על האוכלוסייה הצעירה, על הילדים.
כן.
אבל סופגניות מהסוג הזה, ואם אנחנו ניקח עוד ממתקים וחטיפי ילדות שלנו, אז זה ממש עם אדפטציה ואינטרפטציה שלנו כקונדיטוריה לעשות את הסופגניות בהתאם. אני יכול לומר שהקהל הגדול של צריכת הסופגניות זה דווקא הילדים, אפילו שאנחנו המבוגרים רוכשים, אבל זה בעיקר מופנה אליהם, ועבור הילדים זו חגיגה בלתי נדלת.
אולי כי את הילדים באמת פחות מעניין אותם עניין כמו סופגניה שספוגה בשמן או קלוריות ודברים כאלה.
נכון.
כן.
נכון. ויש עוד דבר אחד שראוי לציון, שעדיין הסופגניות הן נראות מאוד מאוד חגיגיות ומאוד מיוחדות, אבל הגודל שלהם הוא יחסית שוב פעם פרופורציונלי מידתי, והוא לא כל כך גדול, שאני זוכר שהתחלנו, אנחנו נייצר סופגניות לפני 25 שנה, הסופגניה הייתה 80 גרם. היום הסופגניה היא 40 גרם,
okay.
ואתה יודע, יחי ההבדל הקטן. ושתי סופגניות, שסופגניה של אז, אז היום לפחות אנחנו אוכלים אחת, אז ועוד בסדר.
אני יודע, ואני גם יודע שאתה טיפוס של, אתה יודע, יותר old fashion, טיפוס של סופגניה עם ריבת חלב או ריבה רגילה, בכל זאת, תן לי את הטעם הייחודי שלך, שאתה מאמץ אותו בשנים האחרונות, מעבר ל, אתה יודע, לסופגניות הסטנדרטיות.
אתה צודק, אני באמת חביב של ה-old fashion, במקרה הזה הסופגניה עם הריבה אדומה, עם הריבת חלב, כי זה מזכיר לי באמת טעם ילדות, ומה שאמא שלי הייתה מכינה בבית, אבל בשבילי היום אני רואה שיש שוב סוסים דוהרים, מה שנקרא, בשנים האחרונות, שאני יכול לומר שמלווים אותם בטעמים המובילים, ואחת הסופגניות, הסופגניה במלית של פררו רושר, שהמלית היא מאוד קרנצ'ית.
כן.
יש בפנים שברי ופל מתפצפצים וגוזי לוז, ובפנים כמובן יש את השוקולד חלב, שזה עובד נהדר עם גוזי לוז, והטעם הזה הוא טעם מנצח, ואנחנו דואגים גם לשים במעטה העליון, מה שמצביע בפנים, מה שיש בפנים, אז יש פניני קראנץ' ככה כמו קליקים קטנטנים, קטנטנים, קטנטנים.
איי, איי, איי.
עם חטיף דגן בפנים, שזה שומר על השוקולד עוטף אותם, ושומר על הפריחות. ואפילו, אתה יודע מה, מזיבים את זה טיפה באבקת זהב, זה נעשה כשהוא דורג וחגיגי, ו... סופגניה מנצחת.
תשמע, עשית פה להרבה מאוד אנשים, אני בטוח חשק למשהו, משהו מתוק בפה, ואני מניח שרובנו גם מיד נעשה את זה. מיקי ז'מו, תארוז לי קופסה אחת לקחת, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. קונדיטור ומעצמה של איש אחד, מיקי ז'מו, תודה ואחלה סוף שבוע.
אחלה סוף שבוע, תודה לך.
ביי, תודה.
ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מלך זילברשלג כותב ומגיש בדיגיטל של כאן, בוקר טוב.
בוקר אור.
תגיד לי שאתה עוד דקה כאן איתנו?
את האמת שהייתי מרחק של דקה מהמקום, אבל ממש כבר נכנסתי לבניין ואז ראיתי בחוץ קל טו גו הזה, אם אני לא טועה, והייתי חייב פשוט לנסות את זה לציבור.
מיזם הרכב השיתופי החשמלי.
כן, נכון, כן. נכון. החיקוי של אוטוטל, כי כמו חיקויים טובים, כל דבר אנחנו מחכים ממישהו, סתם, אני לא, אסור לי. אבל בוא נדבר על זה רגע, תשמע, כבר יצאתי לסיבור ואני כבר לא אספיק להגיע היום, אז בוא נדבר על זה.
בוא נדבר על זה, רכבים ירוקים, חשמליים, שיתופיים.
נכון, א' מכוערים.
כן.
ב' מיזם חשוב, כי אתה יודע, לא לכל אדם יש רכב, ולפעמים רווקים צעירים כמוני רוצים לצאת לאן שהוא לטייל וכאלה.
וגם יופי זה לא הכל בחיים.
וגם יופי זה לא הכל בחיים, כן. כמון יכול להעיד על זה. אבל יש עדיין מצוקה עצומה של חנייה ברחבי הארץ, כולנו יודעים. אז הלכו ותקעו לנו עוד 300 חניות, אם אני לא טועה, נכון? 300?
בחיפה כרגע, בהמשך גם יהיה בקריות.
בהמשך גם יהיה בקריות עוד מצוקת חניה, זה אמור פשוט להרגיע את כולם. ואני זוכר שקראתי על המיזם בתל אביב, שתל אביב כידוע מצוקת החניות שלה מרכיבה את העיר בגדול, אז גם לשם הצטרפו עוד חניות שלא יוכלו לחנות בהן.
אתה יודע, בסך הכל המניע פה הוא סביבתי, חיובי, לעשות טוב לעולם. בתור אחד שחסרה לו קצת מודעות סביבתית, איך אתם אצלכם במגזר החרדי מתייחסים לכל העניין הזה?
תשמע, מודעות סביבתית עצומה אין.
אוקיי.
זה כבר דיברתי על זה בעבר, שזה בגלל אולי מעט מחסור בהשקעה בעניין הפנימי הזה, כמו שאין פרסומות פריים טיים שמקדמות את העניין, וכן הרבה אפיקים נוספים שפשוט חרדים לא מגיעים אליהם.
כן.
אז יכול להיות שיש בעיה עם זה, איזשהו פיגור. עכשיו בוא נדע שלפני לא הרבה שנים לרוב הישראלים לא הייתה מודעות לעניין הזה.
כן.
וזה משהו שהולך ומתחזק עם הזמן, אבל...
אנחנו כולנו הולכים ומתחזקים עם הזמן, מי כמוך יודע.
כן, אתם כולכם תהיו דתיים יום אחד, אנחנו כולנו יודעים את זה, אתם כולכם מתחזקים וזה טוב לכולנו.
נהיה דתיים וניסע ברכב ירוק?
נכון, אז אני, א', אני מניח שהמיזם הזה, הרבה חרדים ישתמשו בו, כי בניגוד לאחיהם מהמגזרים השונים, לא לכולם יש רכב.
כן.
זאת אומרת, הייתי אומר של, לא הייתי אומר של המעטים, אבל להרבה מאוד אנשים אין רכב, וכן רישיון נהיגה למשל.
אוקיי.
אז זה יבוא לידי שימוש אצלם, וגם אולי תעלה המודעות הירוקה, מי יודע, כי אני כן חושב שזה סוג של תהליך שהם נכנסים אליו, כמו כוכבי יופי שערים חרדיות קיבלו בשנים האחרונות בגלל מודעות לסביבה, כמו הרבה מאוד מיזמים פנים חרדיים שלא קשורים למשרד הממונה על כך, אבל זה שבסוף בסוף, גם אם אנחנו נכנסים לתהליך קצת באיחור, אנחנו עושים את זה מהר ונכנסים לזה בכל הכוח.
העניין הוא שאדם חרדי לוקח רכב חשמלי שיתופי ירוק ונוסע איתו ומכנה אותו ביום שישי ליד ביתו, הוא די תופס את החניה לכל סוף השבוע. מלך זילברשלג, אני שוב מודה לך, אבל שוב, הייתי שמח אם היית ממש מגיע לכאן, אתה יודע.
בוא נקווה ששבוע הבא כבר לא יהיה איזה מיזם חדש, אני צריך לחקור ולבדוק.
אנחנו נקווה. מלך זילברשלג, תודה רבה לך. שבת שלום.
ביי, שבת שלום.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מתי בפעם האחרונה הייתם בכנרת? אולי עם כל הדיבורים שיש לאחרונה על זה שישראל מתייבשת, ייתכן מאוד שזה הזמן לעשות את זה. אנחנו רואים בוקר טוב לחן קץ, מדריך טיולים ותיק. בוקר טוב, חן.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אז ישראל מתייבשת, ואנחנו רוצים לתפוס את בכל זאת, את כל היופי הזה שיש לה להציע, לכנרת. לאן אתה שולח אותנו בסוף השבוע הזה?
כן, האמת היא שכמה שזה לא נעים וקשה לראות את הכנרת שהיא מאוד מאוד יבשה, וכבר למעשה עוד מעט האי של מול, יש לנו כמיד אי מול מעגן ותמיד באים לזוק איזה גודל האי, ועוד מעט האי הזה הולך להפוך להיות חצי אי.
כן.
בעצם לא נעים לומר את זה, אבל הכנרת היא בשיא אופייה כאשר היא נמוכה, כאשר החופים שלה הם חשופים, אפשר לטייל גם לחופיה, אפשר לרדת באזור כנסיות הלחם והדגים, צפון הכנרת, יש שם את מפל קטן שנקרא מפל איוב, שנמצא ממש ליד כנסיית פטרוס, וללכת על החופים של הכנרת. הכנרת בכלל, וזה חשוב לדעת, שבמפלס הנמוך הזה שלה, למה כולם חרדים? מה החרדה הגדולה? החרדה הגדולה כמובן שיפגע משהו באיכות המים, כלומר, שהמפלס נמוך, אז איכות המים תיפגע, והפגיעה הזאת יכולה ליצור המון המון בעיות בשאיבה ושתייה וכל מה שמשתמשים במים האלה לחקלאות. ואחד הדברים החשובים למאזן המים של הכנרת זה כמובן הסיפור של הדגה שיהיה שם.
אוקיי. מה נעשה בתחום הזה?
בעיקרון, צריך לזכור תמיד שבכנרת, כשאנחנו מסתכלים ליד הכנרת, רואים את החופים כאילו החשופים של הכנרת, אז צריך תמיד לזכור שבעצם אנחנו מנהלים את המפלס. המפלס של הכנרת מנוהל על ידי סחרים שבנה רוטנברג בזמנו, והסחרים האלה יכולים או להיסגר או להיפתח, והמפלס מנוהל למעשה מסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, המפלס מנוהל על ידינו. כשאפשר לנהל את המפלס, אז גם עשו, וכמובן ישראל גם בדעת המובילה הארצי, שנות ה-60, אפשר לבדוק את איכות המים, וגילו שבכנרת יש אחוז גבוה מאוד, די מטריד, של פיטופלנקטון. זה הצות מעולם הצומח.
אוקיי.
וניסו לראות כאילו איך הפיטופלנקטון הזה, שהפיטופלנקטון מתפתח ומתפתח בתוך האגם, הוא יכול להגיע למרדים כאלה שיכולים באמת לפגוע באופן קשה מאוד באיכות המים. ואז הלכו ובדקו, עשו בדיקה, איך אפשר לדכא או לצמצם את ההתפתחות של הפיטופלנקטון.
ומה עשו?
ואז גילו, עשו בדיקה, ואז גילו, זה כל שנות ה-60, גילו שיש זאופלנקטון בכנרת, שהוא אוכל את הפיטופלנקטון, שהוא טוב, כי הפיטופלנקטון הוא רע, והזאופלנקטון הוא טוב, ואז אם הוא אוכל את הפיטופלנקטון, אז הזאופלנקטון הוא טוב, אבל אין מספיק זאופלנקטון. ואז אמרו, ואירו, למה אין מספיק זאופלנקטון בכנרת? אז הוא אוכל פיטופלנקטון, לא חסר לו. אז אמרו, אוקיי, בוא נראה מה אוכל את הזאופלנקטון. ואז גילו שיש דג שאוכל את הזאופלנקטון בכנרת, שקוראים לו סרדין. ואז אמרו, אוקיי, בוא נאכל את הסרדינים יותר, יהיה פחות זאופלנקטון, כי הסרדין הוא דג רע, שאוכל זאופלנקטון שהוא טוב, שאוכל פיטופלנקטון שהוא רע.
עד כאן הגיוני.
אז אמרו, נחלק רשתות, דייג, טבריאנים יוכלו לדוג בכנרת עם, עם סירות, בססיות, אני זוכר שהייתי צעיר, הייתי רואה את הסירות עם האור על הכנרת, והיו דגים סרדינים, אבל אז הטבריאנים בעצם, נותר מטר שהטבריאנים בעצם אנשים טובים, כי הם אוכלים דג שהוא רע, שאוכל זאופלנקטון שהוא טוב, שאוכל, אתה מבין מה קורה פה, יש פה איזה מין חד גדיה שכזה.
כן.
וזה בכלל סיפור מאוד משעשע, משום שהחליטו שהטבריאנים לא אוכלים מספיק זאופלנקטון, צריך להביא דג לכנרת, שהדג הזה יאכל סרדינים.
אוקיי.
ואז עשו בדיקות, ובמעגל מיכאל, ושמו, צריכו לחפש דג, להביא לכנרת דג טורף, שיוכל סרדינים, ואחרי כמה שנים טובות, הצליחו לאקלם דגי בס, להביא לכנרת, שיוכלו לסרדינים. דגי בס, מהים התיכון. כולם מכירים אותם הצלחת, דג מפר, דג ידוע, וכבר הבס היה בדרך, וכבר הלכו להחלף את הכנרת בדגי בס, שיוכלו סרדינים.
כן.
עם דג רע, שאוכל זאופלנקטון, שהוא טוב, שאוכל פלנקטון, שהוא רע. ואז עצרו את המסעיות ואמרו, רגע, רגע, הבס הזה אוכל רק סרדינים? מסתבר שהבס מתנהג כמו הרבה אנשים סביב הכנרת, כמו טריאנים, כמונו, הבס אוכל סרדינים רק כשנגמרנו המנונים.
אוקיי.
והמנונים, זה מסתבר שהמנון זה הדג הכי חשוב בכנרת.
ואז הביאו משלוח של דגי המנון, והבעיה נפטרה.
בדיוק, עכשיו זה כל הסיפור.
תשמע, אנחנו קצת נראה שאנחנו אוהבים לשחק את אלוהים קצת באגם הקטן הזה שיש לנו. בכל מקרה נשמעת המלצה נהדרת, חופי הכנרת ועמדות התצפית הנהדרות שיש סביבה, ועדיין אפשר גם לזהות, גם לראות, אתה יודע, מים בכנרת. אולי לא עוד הרבה זמן. חן כץ, אני מאוד מודה לך על ההמלצה הזו, ואנחנו בהחלט נעשה את זה. תודה רבה. ביי, להתראות. כאן מסתיים את השעה שלנו בסוף השבוע שלכם. תודה לכל מי שהיה איתי כאן היום, לכל מי שהתארח, למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, בועז כהן וגיא פדה, למלך זילברשלג, למפיקה, אתי בנדיבה, לטכנאי המאוד מסור שלנו, גיא המודעי, ובעיקר לכם, שהייתם איתנו. סוף שבוע מצוין, ביי. עבודה, אבל גם מסירת תודה, עוד לא סיימת עבודה. רשימה של מטלות על השידה, ואת מדפדפת בתמונות בעמידה. הן מזכירות לך את הזמנים הישנים, בחושה שהוחלפה לפני שנים בבניינים, עוד לפני שאת חלמת על משפחה וילדים, לפני שידעת בעצמך מה עושים. כשעננים מכסים את השמיים וכל האור של השמש קבעה, היא יוצאת בלי לסגור את דלת הבית ומחכה לגשם שירד עלינו לטובה. הכל לטובה, הכל יעבור, אמא אמרה אל תפחד מהכל, נשימה, זה יעזור, כן רק טוב, רק טוב יעזור. אתה לא צריך את ההצגות, רואים שכבר קשה במדרגות, אבל עדיין אתה חי בלי דאגות, יש עוד זמן לחגיגות, קמטים יפים עליך כמו דרגות, והתמונות המטרה שוב נסיגות, כי הן מזכירות לך את הילד הביישן שגר ממש ליד מגדל המים הישן, השבילים שמסביב הפכו כבר לכבישים מזמן, התמונות מזדקנות ואנחנו איתן. כשעננים מכסים את השמיים וכל האור של השמש קבע, הוא נשאר לבדו להגן על הבית ומחכה לגשם שירה רד עלינו לטובה. הכל לטובה, הכל יעבור, אבא אמר תפחד מהכל, קח נשימה גם אם לא יעזור, כן רק טוב, רק טוב יחזור.
לא תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי לחשוב. יום עובר וצרה חולפת, כי לכל עצב יש גם סוף. לא תמיד קל, לא תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי לחשוב. יום עובר וצרה חולפת, כי לכל עצב יש גם סוף. כשעננים מכסים את השמיים וכל האור של השמש כאבה, הילד גדל, עזבתי את הבית והנה בא הגשם שירד עלינו לטובה. הכל לטובה, הכל יבוא, אני כבר מזמן לא מפחד מהטוב. שבא, ימים לא יעזור, זה רק טוב, רק טוב יעזור. תמיד קל, לא תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי לחשוב.